ערב טוב לכל המאזינים היקרים, כל התלמידים. הנושא שנעסוק בו היום זה עניין של משיח בן יוסף, או בית יוסף, משיח בית דוד, בן דוד. והדבר הזה בא לידי ביטוי בפרשה שלנו. המפגש בין יהודה ויוסף, ואני אצטט את הפסוק הראשון, הוא לא מפגש פשוט. כתוב, והיגש אליו יהודה, ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אפך בעבדך, כי חמוך כפרו. אומר רש"י במקום, אל יחר אפך, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. צריך להבין את הנסיבות של אותו רגעים שיהודה ניגש אל יוסף. יוסף הוא משנה למלך, ויהודה הוא בעצם פליט שבא רעב. פתאום הוא מקבל את העוז ואת הכוח ואת היכולת לדבר אל יוסף קשות, לדבר אליו בחריפות גדולה ביותר. השיחה הזאת בין יוסף או בין יהודה ויוסף, היחס בין שני האחים האלה, ששניהם מייצגים את שתי האימהות. יוסף הוא מייצג את לאה. את רחל. יהודה הוא מייצג את לאה. וחכמינו זכרונה לברכה רואים בשתי האימהות האלה, והמייצגים אותן כאן בפרשה שלנו, ולא רק בפרשה שלנו, יוסף ויהודה, דהיינו רחל ולאה, הם רואים בזה עניין מאוד מאוד עמוק, גם היסטורי, שלאורך כל הדורות יש התנגשויות בין יהודה ויוסף, אם זה בבית ראשון, חלוקת השבטים, עשרת השבטים, יוסף, יהודה, חלקו, עם ישראל התחלק, אבל גם לעתיד לבוא, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. וראיתי מאמר, או יותר נכון שיחה של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהוא קצת מעמיק בסוגיה הזאת של רחל ולאה וההתנגשות ביניהם, ובסופו של דבר הייחוד ביניהם, בין יוסף ובין יהודה, בין רחל ובין לאה, ומה שתי האמהות האלה מרמזות לנו בפשט ובפנימיות של התורה, בצד המחשבתי העמוק יותר של התורה. ברשותכם, אני אצטט כאן שיחה של הרב צבי יהודה בעניין הזה של האמהות, ונראה את זה בהמשך, כיצד זה נוגע גם לדור שלנו, שאנחנו נמצאים בתקופה של ימות המשיח, ונראה את חכמינו, איך הם מתייחסים לדור שלנו. בשיחה, בתורה הגואלת, שיחות שהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה נותן מדי מוצאי שבת, אני מצטט כאן חלק מהשיחה. בית יעקב כתוב, בית יעקב, ביעקב מתגלה הבית. אצל אברהם לא כתוב בית. אצל יצחק לא כתוב בית, אצל אברהם הר, אצל יצחק שדה, אבל יעקב הוא מבחינת בית. בית יעקב. ביעקב מתגלה הבית. איזה בית? בית האומה. בית ישראל. בניין עם ישראל הלאומי והממלכתי, הוא בא לידי ביטוי ביעקב. לכן אנחנו גם נקראים בני ישראל. בניו של ישראל, ישראל הוא יעקב. ומתבטא העניין ברות, בפסוקים האחרונים של מגילת רות, משם אנחנו לומדים את סדר בניין המלכות של עם ישראל, שנאמר, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. רחל ולאה שתיהן בונות את בית ישראל. לא אמא אחד, אלא שתי נשים, וכל אחד את התרומה שלה לבניין עם ישראל. כן, בבקשה.
למה כרחל ולאה? למה לא כלאה ורחל?
רחל הייתה אהובה, ולאה לא כל כך, אני אומר בלשון המעטה. הרי שיעקב התאהב, במי הוא התאהב? קודם כל רחל, יעקר את הבית. רש"י אומר, היא עיקר הבית, רחל. למרות שבסופו של דבר אנחנו נראה שמלאה יוצא יהודה, ומיהודה יוצא דוד, ומלאה יוצא לוי, ומלוי יוצאים הכהנים. יוצא כך שהמנהיגות המדינית והרוחנית של עם ישראל בבית ראשון, וגם לעתיד לבוא, המנהיגות דווקא יוצאת מלאה. למרות שרחל היא האהובה. אולי אני כבר ארמוד לכם מה שהרב אומר בהמשך. רחל היא האישה הגלויה. אליה הוא התכוון, כשהוא רצה להתחתן, הוא התכוון לרחל. היא מרמדת לנו על הצד הגילוי, על הצד הנגלה, נאמר, בעם ישראל. על הצד הלאומי, על הצד המוחשי, על העובד. על זה, זאת רחל. רחל מבכה על בניה כאינם, על הגלות וכל זה. לאה היא הנסתרת. פתאום הוא מגלה שיש את לאה. גם בפנימיות התורה, לאה היא מרמדת לנו דווקא על הצד הפנימי יותר, הצד העמוק יותר, הנסתר יותר, מה שנקרא תורת הסוד, על הפנימיות שלה, של התורה. בעוד שרחל זה ההלכה, הדברים הגלויים, הדברים המעשיים, זה עניין של רחל. אז כרחל, קודם כל רחל, הנגלה. התוצאה בסופו של דבר זה לאה. הנגלה זה הדבר הראשון, זה כמו תינוק שהוא נולד, קודם כל הגוף. גם היום אנחנו בונים את המולדת, בונים את ארץ ישראל, מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל. כל זה דבר נגלה, זה לא דבר נסתר. אבל כתוצאה מהבניין הלאומי הנגלה, המוחשי, כפי שזה היום, שזה מבחינת משיח בן יוסף, העניין של הנגלה, אבל בסופו של דבר מתגלה משיח בן דוד, אני רואה את זה בהמשך בכתביו של הרב, כשהוא מתייחס מה ההבדל בין משיח בן יוסף ודוד, בקשר לדור שלנו. אז קודם כל, רחל, נכון? אתה רוצה את רחל או את לאה? את מי אתה רוצה?
אשתי.
אתה אומר, זה לא אכפת לך, אתה אומר, העיקר להתחתן. אבל קודם כל הנגלה, הדברים הנגלים. ומתוך הנגלה, לאט לאט, מתגלה הנסתר. אני שומע, הצד הפנימי יותר, הצד העמוק יותר. לכן כרחל, יקר את הבית, וכלאה אשר בנו שתהיה בית ישראל. כן.
יעקב,
בברכתו
לבניו, הוא מתחיל בברכה כאילו מעדיף את יהודה, על יוסף, אומר יהודה, אתה יהודך.
כן.
כולל יוסף.
אבל
גם יעקב עצמו שם את יהודה לפני יוסף. האם זה כך?
בהחלט. יעקב הוא אבא. בית. משפחה.
הוא הבן של לאה ולא הבן של רחל.
צריך להבין את המבט. יעקב הוא רוח הכהן, הוא נביא. הראייה של יעקב של הבנים היא לא רק ראייה סתם בין זה או בין אחר וכו'. גם העדפה שלו של יוסף בהתחלה, שהוא אוהב אותו יותר מכל הבנים, זה לא, כל הדברים האלה הם אינם מקריים, הדברים האלה. יעקב יש לו ראייה פנימית, או יותר נכון ראייה רוחנית, ראייה פונקציונלית. יעקב מסתכל על כל הדורות, ממנו ועד אחרית הימים. והוא רואה את התפקיד של כל שבט ושבט בתוך כל מהלך כל הדורות. ויעקב בראייה הפנימית שלו מבין שיוסף הוא הראשון. הוא מכין את התשתית הקיומית של העם היהודי במצרים. בלעדיו לא היו קיימים. הוא הדבר הראשוני שצריך להתייחס אליו, כי בלעדיו גם הצד הפנימי היותר רחוק לא התקיים. לכן יש לו באמת בהתחלה אהבה מבין זקונים מולו, והוא אוהב אותו וכל זה, כי הוא בעצם ההצלה של העם היהודי. הוא לא אומר את זה, זה לא כתוב, אבל זאת היא העובדה. העובדה שיוסף הוא מציל את עם ישראל. הוא בעצם מביא את 70 נפש, הוא מביא את כל השבט, את כל המשפחה, כל החמול, אני אומר, שהיא מבחינת זרע, שממנו יוצאים 60 ריבו, יוצא עם ישראל. אבל הוא, יחד עם זה הוא רואה את העתיד. הוא אומר, מי יהיה בסופו של דבר המנהיג? זה מה שאתה שאלת. הוא יודע שהמנהיג זה יהודה. הוא מתאים להנהיג. הוא אריה יהודה, מידת הגבורה. כן? ממנו יוצא דוד המלך, ממנו יוצא המשיח. הראייה של האבות היא לא ראייה מהיום להיום, מהיום לעכשיו, אלא היא ראייה מראשית עד אחרית, כמו כל הנביאים, שהייתה להם ראייה כוללת של כל ההיסטוריה, גם לא רק מה שהיה, ולא רק מה שעובר, אלא גם מה שיהיה. וההתייחסות של יעקב לילדים שלו היא בהתאם לתפקיד של כל אחד ואחד לאורך כל הדורות. ובאמת יהודה הוא זה תפקידו, זה שורש נשמתו. זה נוגע קצת לחנוכה, שעברנו את חנוכה. שואלים חכמים, למה חז"ל הסתירו את חנוכה בתוך המסכתות? למה נתנו בסך הכל לחנוכה שלושה במסכת שבת, כמה דפים, מדברים כאילו ולמה אין מסכת שנקראת מסכת חנוכה? יש מסכת מגילה, מסכת סוכה, מסכת פסחים, כל חג, מסכת יומה, מסכת ראש השנה. חנוכה, שמונה ימים. איפה, לאן זה נעלם? זה מופיע שם בקושי שם, העניין של חנוכה. ראיתי הסבר לדבר הזה, בדיוק בגלל השאלה הזו. בחנוכה, מי שתפס השלטון בבית שני, הם היו החשמונאים. הם לא היו משבט יהודה. הם היו כהנים. זה לא מצא חן בעיני החכמים. כל שבט יש לו תפקיד. שורש נשמתו של הכהן זה לברך את עם ישראל. לעסוק בצד הרוחני, החינוכי, להציל מרוחו הטוב, וזהו. יהודה הוא המנהיג המדיני, דוד הוא מנהיג מדיני, הוא גם אדם שמאציל מרוחו, הוא ראש ישיבה, הוא כותב את תהילים, הוא משורר, נמזמירות ישראל. אבל בראש ובראשונה הוא מנהיג ממלכתי, זה שורש נשמתו, לזה הוא נולד, לזה הוא קיים. לכן יעקב מברך את יהודה כפי שהוא מברך אותו. לא בגלל שהוא מעדיף את השבטים, את השבט הזה או אחר הזה, כי בא לו כזה. אלא מתוך ראייה עמוקה ומעמיקה, מה תפקדו של כל אחד ואחד מהשבטים. בכל זאת, נקרא כאן את הדברים של הרב סיודה, זכר צדיק לברכה. הוא מציין, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. דווקא כך, זאת היא עובדה, שתיהן בנות את בית ישראל. וכאן הוא מרמז, הוא אומר, דברים מפורסמים, ניגלה וניסתר ביחד. הניגלה זה הבחינה של רחל. הניסתר זה הבחינה של לאה. בפנימיות התורה נזכר הדבר, שתיהן בנו את בית ישראל. גם הנגלה וגם הניסתר. כמו שאומרים, ההלכה, התורה הנגלית, מה שאנחנו לומדים, אבל תמיד צריך לזכור שלא רק הצד הזה בונה את בית ישראל, גם הצד של הניסתר, הפנימיות של התורה, חוכמת הניסתר, גם היא בונה את מסר, זה כנגד זה. וזה יחד עם זה. כל עניין ישראל, ישראל ואורייתא וקודשא ברוך הוא אחד הוא. וכל הבניין הפלאים הזה של ישראל, הקידוש השם הגדול והנפלא הזה לעיני כל עשי הארץ, מתוך הבנייה של שתיהן דווקא, של רחל ושל לאה. אפשר לומר את הדברים אפילו בפשטות, ככה זה לאורך כל הדורות, שרחל ולאה שתיהן, בונות את בית ישראל. כאן ברשותכם אני הייתי רוצה לעבור למאמר של הרב קוק זכר צדיק לברכה באורות, שהוא מתייחס באמת לשני האישים האלה, יוסף ויהודה, בהקשר לדור שלנו, בהקשר למציאות שאנחנו נמצאים בה, מה התפקיד שלהם. אני מצטט גם מתוך אורות, הרב כותב באורות בדף קוף סמך, אורות ישראל, במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של הלאומיות, לאומיות ישראל מצד עצמם. צריך להבין, יש באמת באופן פשוט, כשהרמב״ם הוא מדבר על המשיח, הוא מדבר על משיח בן דוד. הוא לא מזכיר את משיח בן יוסף בכלל. משיח בן יוסף זה הצדדים הרוחניים ודברים מחשבתיים, אבל מבחינה היסטורית ממשית, כשאנחנו מדברים על המשיח, אנחנו מדברים על משיח בן דוד. ואני רוצה לצטט כאן את דברי הרמב״ם בעניין הזה, בהלכות מלכים, והוא אומר הרמב״ם לגבי ימות המשיח, הוא אומר כך. דרך אגב, אם אנחנו כבר עוסקים בסוגיה הזאת של המילה משיח, היום זה הרבה משתמשים במילה משיח, משיח נאו, משיח זה, משיח ההוא, משיחיות בכלל, מושג משיחיות וכל הדברים האלה. צריך להבין מה, מה, מה הפשט, מה זה המילה משיח, מאיפה זה צמח בכלל, מאיפה המילה משיח, ומה זה מבטא באופן פשוט העניין הזה שנקרא משיח. כי יש כאלה שמציירים להם, מדמיינים להם ככה, מדמיינים אחרת, זה מיסטיקה, זה רוחניות, זה כל מיני דברים, אבל מצד האמת, מה זה העניין של המשיחיות? צריך להבין את זה. המילה משיח זה מלשון למשוח בשמן, משיחה בשמן, מושכים בשמן. מה, את מי מושכים בשמן? מושכים בשמן את המלך. כשממליכים מלך, מושכים אותו בשמן. מה זה מושכים אותו בשמן? שמים לו שמן על הראש, דרך אגב, למלך המשיח היה את השמן שלו, את המשיכה שלו, אבל גם לכהן הגדול. היו משכים אותו, יש לו משיכה בשמן. איך היו? לוקחים שמן, והיו עושים עיגול למלך על הראש. ככה היו מושכים את המלכים בבית ראשון. היו מושכים אותם בצורת שמן, ואצל הכהן הגדול בצורת קו ומתחת לעיניים. כל המשיכה הזאת הייתה, באה לרמז לנו על, על גדולה, על תפקיד מרכזי. תפקיד של המלך ושל הכהן הגדול, זה להביא אור לעם ישראל ולעולם כולו. השמן תמיד מרמז לנו על מה? על אור. חג חנוכה. שמן טהור. זאת אומרת, הפעולה המוחשית הזאת של משיכת המלך והכהן הגדול, הם באו בעצם להגיד להם, רבותיי, תפקידכם להביא אור לאומה. וזה היו משכים אותם. זה המקור למילה משיח, זה המקור. במילים אחרות, משיח זה צריך להיות מנהיג, אם זה מלך או כהן גדול, שעניינו להביא טוב, להביא אור אל הציבור, אל האומה, אל האנושות, כל אחד לפי מדרגתו. ובמילים אחרות, העניין הזה של משיח זה לא עניין של אדם פלוני כזה או אחר, אלא זה עניין של מושג שהוא מתבטא בסופו של דבר באדם. שיש עניין להעיר לאנושות, להעיר לאומה, להעיר לאדם, להביא טוב לכולם. הקדוש ברוך הוא סידר ככה, שיהיו אנשים שזה תפקידם, זה, לזה הם נבחרו, לזה הם נולדו, אם זה הכהן או הכהן הגדול. ואותו דבר לגבי העניין של דוד המלך או המלך המשיח. הרמב״ם כשהוא מדבר על ימות המשיח, הוא באמת מציין את זה, ואני רוצה ברשותכם לצטט את הדבר. אומר הרמב״ם בפרק 11, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה. מה עם יוסף? דוד ליושנה. נראה שמשיח בן יוסף שנעסוק בו עוד מעט, הוא רק הכנה למשיח האמיתי. מי זה המשיח האמיתי? משיח בן דוד. חז"ל אומרים מסכת סוכה, יש שם דעה שאומרת שמשיח בן יוסף נהרג. המשיח האמיתי זה משיח בן יוסף, בן דוד. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, ובונה המקדש, ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. וכל מי שאינו מאמין בו, אומר הרמב״ם, ומי שאינו מחכה לביאתו, כמו שאחד משלוש ראי קרא האמונה של הרמב״ם, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. הוא מביא כאן את הראיות לדבר הזה. הרמב״ם אומר מה שבעצם מצטט חז"ל בדבר הזה. יש מצווה לכל יהודי ויהודי, להאמין בהתחדשות מלכות ישראל, דהיינו שלעתיד לבוא, אחרי שנחרב בית המקדש, אחרי שדוד המלך והמלכים שהיו בארץ, לצערנו רב כבר לא היו, בית ראשון, יש עניין מיוחד שכל יהודי ויהודי צריך להאמין, חדש ימינו כקדם. יופיע עוד פעם, מנהיג, מבית דוד. מבית דוד. דרך אגב, אני רוצה לומר, יש כאלה משפחות היום בארץ, שהם, יש להם ייחוס, זה נקרא. ייחוס מבית דוד, שהם שומרים על אילן יוחסין מבית דוד. עד היום יש כמה משפחות כאלה, למשל, אני פעם הייתי במשפחה, במושב, אצל הרב, הרב שם של המושב, היה רב ממוצא מרוקאי, קוראים לו פרץ. ועכשיו הוא היה בחדשות המושב הזה, עם נניתו, הם מגדים, שם מגדים. זיכרונו לברכה, הרב הזה כבר נפטר. אני מכיר את בניו, את ילדיו. כשנפגשתי איתו פעם ראשונה, אז הוא אמר לי, אתה יודע, אני, יש לי שרשרת יחוסין עד בן דוד. למה? בן פרצי. פרס זה בן פרצי. בן פרצי. אבל לא רק הוא, יש גם משפחות אשכנזיות יכולות להעיד, אנחנו משלשלת, שומרים על היחוס הזה של בן דוד. לעתיד לבוא, המלך שיניג את עם ישראל, מדובר כאן המלך, כמו שהרמב"ם אומר, לא מלך שיושב שם באיזה מגדל שן, ברוחניות ודברים כאלה, אלא מלך, הכוונה היא מלך מדיני, מנהיג, ראש ממשלה, שהוא מנהיג את המדינה ואת הצבא, ואם המלך הזה יהיה מבית דוד, והוא יהיה תלמיד חכם, והוא יהיה לו כל הנתונים שהרמב"ם כאן אומר, התנאים של בדיקה, הוא יכול לעשות וי, המשיח. יש כאן הרמב"ם מסביר, איך יודעים אם משיח שקר, הוא משיח לא שקר. צריך גם את הדבר הזה לדעת. בכל זאת, לפי הרמב"ם, מה שיוצא, שבאמת המשיח זה אדם שחי בתקופה של המשיחיות. ומה זה המשיחיות? קיבוץ גלויות. בעניין מדינת ישראל. אנחנו נמצאים כבר בתהליך, בתהליך הייתי עובר אפילו מואץ, של תחיית עם ישראל וגאולת עם ישראל, שבסופו של כל התהליך הזה יופיע המלך המשיח, שהוא לא רק המלך המשיח יניג את עם ישראל ומדינת ישראל, אלא יאציל מרוחו על האנושות כולה. הוא יהיה אדם בעל השפעה עולמית. על זה כותב כאן הרב. בבקשה, כן.
מייצגת את האהבה
הנגלית
יותר.
את ההווה.
את ההווה.
כן.
יותר, כן. אבל מבחינת משיח, שרוצה מבית דוד, הוא יותר נגלה.
תכף נראה, אבל לפני שיש נגלה, יש, לפני שיש המשיח בן דוד, שהוא משפיע על כל האנושות כולה, וזה חוק ולא יעבור, או כלל ולא יעבור. קודם כל, קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים. אנחנו לא יכולים להשפיע על אומות העולם לפני שאנחנו בונים את עצמנו כעם חופשי בארצו, עם חופשי, עם חזק, יש קיבוץ גלויות. אז לכן, קודם כל, מה נגלה? רחל, משיח בן יוסף.
אז רחל היא הנגלה או הנסתר?
הנגלה. רחל היא הנגלה, והנסתר, מעבר למהלך הלאומי, למשל, נראה את זה כאן אצל הרב, מעבר למהלך הלאומי העכשווי, שהוא נגלה בעצם, קיבוץ גלויות, אין לך קץ מגולה מזה. היום אנחנו רואים את זה בחוש, שעם ישראל הולך ונבנה כאן בארץ ישראל. אבל זה רק ההכנה, משיח בן יוסף הוא רק ההכנה לשלב הבא. ומהו השלב הבא שהוא נסתר כרגע? כרגע הוא נסתר, אבל לעתיד לבוא, יהודה, זאת אומרת, משיח בן דוד, הוא יהיה, בוא נראה את זה בתוך כתבי הרב, כן, בבקשה.
הפעולות שהרמב"ם מונה, שעשה המשיח בבית דוד, זה קיבוץ גלויות, ואנחנו כבר רואים שמתקבצים הגלויות.
נכון, אנחנו עם עיצומו של תהליך.
אבל אז... איפה משיח בן דוד
בלוח המהלך? חכה רגע, סבלנות, פה תראה. בוא נראה, אמרנו כאן שני מהלכים יש, תולכנו קוממיות לארצנו. הקומה הראשונה של תקומת עם ישראל זה קיבוץ גלויות ובניין מדינת ישראל, שאנחנו כרגע שותפים לה, אנחנו חלק מנה ברוך השם. או כמו הוא נאמר בלשון יותר עממית פשוטה, אנחנו הקמנו מדינה ומקימים מדינה לא רק בשביל לנגב חומוס בדמשק. הבנת? הקמנו מדינה בשביל להביא אור לעולם, בשביל להיות מרכז השפעה עולמית, שבסופו של דבר זה יבוא לידי ביטוי גם במנהיגות של מלך, שהמלך הזה הוא יהיה כל כך יאציל מרוחו, לא רק עלינו, אלא גם על האנושות כולה. אני אומר, זה המהלך בכללותו. כרגע אנחנו בשלב של משיח בן יוסף. ישנו ספר שנקרא כל התור, שתלמידי הגאון מבילנה, ששם הוא מדבר על התהליך של גאולת עם ישראל, בשם הגאון מבילנה. הוא מדבר קודם כל על שלב של משיח בן יוסף, שזה עוד לפני הקמת המדינה. עליות של תלמידי הגר"א, עליות של החסידים, עליות של ראשונות, עלייה ראשונה, השנייה, שלי, כל התשתית, כבר אז הגר"א שחי למעלה 200 שנה, הוא כבר אז אומר, התחיל, זהו, מתחיל הרגע של משיח בן יוסף. וכשקמה הציונות, והרימו דגל, לנו זה פשוט היום, מה זה הציונות? זאת תנועה מדינית. מדינית. מה זאת אומרת מדינית? פעם ראשונה עם ישראל התארגן ואמר, נקים מדינה. לא רק להתפלל, לא רק לשמור מנהגים, קשר רגשי או מעשי עם ציון או דברים כאלה, אלא ציונות מבחינת להקים מדינה. כמה תנועה מדינית שחרתה על דגלה להקים מדינה והיא הצליחה. איך קוראים למקום שאנחנו במדינה הזאת? מדינת ישראל. זאת אומרת, הציונות שחרתה על דגלה, הכל בהשגחה האלוקית, היא חלק מהתהליך של משיח בן יוסף.
אז הוא בעצם תהליך משיח בן יוסף? הוא לא איזה
ודאי,
תהליך.
זה תהליך. אנחנו בעיצומו של תהליך. בוא נקרא את זה בתוך דברי הרב זצ"ל. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אנחנו בונים את עצמנו, ותו לא, כאן, בארץ ישראל. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות והתייחדות הלאומיות בלבדה, כאילו אנחנו דואגים רק לעצמנו כלאום. אנחנו לא שוביניסטים. העם היהודי הוא לא שוביניסטי, שוביניסטית שהוא דואג רק לעצמו. העם היהודי במהות שלו הוא קוסמופוליטי, הוא עולמי. אברהם אבינו נאמר עליו אב המון גויים. הוא האבא של האנושות, מבחינת ההצלה הרוחנית, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כך אומרים לו, אנחנו הילדים של אברהם אבינו. אבל בשלב הראשון, בונים את המולדת. בשלב הראשון, זה משיח בן יוסף, בונים את עצמנו. אמנם, התכלית האחרונה הנה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה, כי עם השאיפה לאחד כל באי עולם, למשפחה אחת לקרוא כולם בשם השם. ויום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאתי המטרה, או זה התכלית, זה הייעוד שהקדוש ברוך הוא קבע לנו לעם היהודי. התפקיד שלכם זה לא רק לבנות את עצמכם כאומה בארץ ישראל, אלא גם להציל מרוחכם על האנושות כולה. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. ונערו אליו כל העמים. אתמול הלכתי קצת, עשיתי צעדה בירושלים, אורו עיניי, ראיתי את הרכבת הקלה. לא, כאן, אמרו כאן כמה עקרונות, ראיתי. כל כך עשה לי טוב על הלב. למה? הולך ומתרקם החזון של אחרית הימים. תשאלו אותי איך. אני חשבתי, הרי כל הסינים וכל ההודים וכל היפנים צריכים, וכל האפריקאים, צריכים לבוא לירושלים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. צריך סאבו, איך זה נקרא בניו יורק? רכבת שתביא מיליונים? אז אמרת, עכשיו יש רכבת מלוד, בונים רכבת מלוד עד תחנה המרכזית, יורדים מהתחנה המרכזית לרכבת הקלה, נוסעים ברכבת הקלה ישר לשער יפו, הולכים, אופ, מגיעים, מיליונים, מיליונים, מיליונים. ירושלים בבניינה, אשרינו, מה טוב חלקנו, בונה ירושלים השם. פשוטו כמשמעו. אנחנו דור שמכשיר את הקרקע למשיח בן דוד. מבחינת תשתיות, פשוטו כמשמעו. אם ירושלים היא מרכז העולם, היא לא יכולה להיות עיר קטנה ועיר פרימיטיבית, חס ושלום. עיר משוכללת, מודרנית, עם אפשרות לשנע מיליוני אנשים ממקום למקום. אתם מסכימים איתי? מסכימים? הרכבת הקלה זה התחלה של משהו? התחלה. כן, מה רצית להגיד?
יש לי משהו שאולי נשמע קצת מפחיד, אבל כשנאמר במסכת סוכה שמשיח בן יוסף ימות.
אבל יש שם עוד דעה, אותה לא למדת. מדובר על היצר הרע, שישחטו את היצר הרע. זאת אומרת, חז"ל אומרים שלעתיד לבוא לא יהיה יצר הרע. יש כאן מישהו שיש לו איזה יצר רע קטן או משהו? ברצינות, חבל, מסכנים. אז בואו תדמיינו לעצמכם שאין לכם יצר הרע. אין לכם מחשבות רעות, יאושים, עניינים, בלגן עם תאוות, כל הדברים. תדמיין לעצמך רגע, איך היית נראה? זה מה שחז"ל אומרים. עכשיו, יש מחילוקי דעות, הרב הביא את החילוקי דעות האלה. האם מדובר על משיח בן יוסף, שזה מפחיד, שהוא יארג? או מדובר על יצר הרע? מה אתה מעדיף, יצר הרע או משיח? יצר הרע, בסדר, נשאיר את זה. בסדר. מה זה יצר הרע? אנשים, לא יהיה להם רע. לא יחשבו רע, לא יעשו רע. כל הדברים, זה היצר הרע. זה יהיה עולם שמבחינה נפשית, רוחנית, יהיה שונה לגמרי, אנשים יהיו שמחים מאוד. ימות המשיח, אז ימלא שחוק פינו, לשנינו רינה, זה דבר ממשי. מה זה ימלא שחוק פינו? ימלא שחוק פינו. אדם יחייך, אנשים יחייכו כל הזמן. מיראו איזה אדם עצוב, ישימו אותו במוזיאון. נגידו, פעם המין האנושי נראה עצוב. ולמה יש כאן, אתם יודעים, לחיים כאלה? זה שרירים מנוונים בגלל החיוכים. לעתיד לבוא, כל הזמן יחייכו, אז השרירים האלה צריכים להחזיק את החיוך. כי השמחה היא תתאפיק, כך אומר הרמח"ל. זאת אומרת שהגאולה היא, מה זה גאולה בכלל? גאולה זה לראות את הטוב. זה נקרא, כך אומר הרב בכתבם, לראות את הטוב. לראות את הטוב בכל דבר, כי באמת טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. אז הגאולה היא לא רק פרטית שאדם נגאל מצרותיו, מבעיותיו, מדברים האלה. פתאום הוא רואה את העולם כולו בעין טובה, הוא רואה את הכל טוב. אלא החידוש הוא שזה עניין כלל עולמי, אנושי, לא רק לאומי. זאת אומרת, המצב, הרוח האנושי, כמו האדם הראשון לפני החטא, המצב הרוח האנושי יהיה שבאמת אנשים יהיו שמחים ולא עציבים. זה יהיה לעתיד לבוא. הגאולה זה לא עניין טכני. זה שינוי במצב הרוח העולמי, הלאומי והאישי של כל אחד ואחד. אז ישמחו במלכותך שומרי שבת. ישמחו, תהיה שמחה גדולה, כמו בשבת, כן? אבל זה יהיה יום שכולו שבת. זאת תהיה הגאולה אליה אנחנו מצפים. שבמרכזה יעמוד המלך המשיח, שהוא יהיה מנהיג, מנהיג מדיני, אבל גם מנהיג רוחני לנו ולאנושות כולה. אבל בוא נראה את זה בתוכו. כן, בבקשה.
קודם כל, שהרב אמר עכשיו שהמלך המשיח יהיה מנהיג, הוא יהיה מנהיג או דוד המלך עצמו יהיה מנהיג?
לא, מצאצאיו של דוד המלך. זאת אומרת, שורש נשמתו של דוד המלך. יקום אדם, שהוא, לפי הנתונים שהרמב״ם מביא את זה הלכה למעשה, ואני אולי אצטט לכם מה קנה מידה לאדם. היום יכול לבוא האדם ברחוב, ויש כאלה שאומרים, אני המשיח. מה עושים איתו? משפיזים אותו בדרך כלל, כי זה מחלה מסוימת. אז יבוא האדם ויגיד, אני המשיח. איך אני יודע? אולי כן, אולי לא. מה הקריטריונים? לבדוק, באמת אם הוא משיח. אז הרמב״ם מביא כאן את הקריטריונים לדברים. הוא אפילו נאמר, ניקח את תנועת החסידות למיניהם שכואבים, אני לא רוצה כאן להרחיב את הדיבור בעניין הזה, משיח נאו, משיח פה, משיח שם, משיח משיח, כל הדברים האלה. מה הוא באמת, כשאומרים משיח, למה הכוונה? האם הרבה של חסידות זאת הוא המשיח, או הרבה של החסידות השנייה הוא המשיח, למרות שיש לזה סימוכים בגמרא, שהגמרא אומרת מסכת סנהדרין, שאחד אומר אני המשיח, השני אומר אני המשיח, אבל אני לא רוצה להתכנס לסוגיה הזאת, זו סוגיה בפני עצמה. אבל איך באמת מבחינה הלכתית, לפי הרמב״ם, שהוא התייחס הלכות משיח, הוא יש לו כאן, איך אנחנו יודעים מי המשיח ומי לא? זה מעניין אתכם? רגע, טוב, נקרא כאן מי המשיח. אומר הרמב״ם, איך יודעים? ואם יעמוד מלך מבית דוד, אמרנו, יכול להיות, מלך בית דוד, הוגה בתורה, תלמיד חכם, ועוסק במצוות, ירא שמיים, כדוד אביו, לא דוד, שאלת שאלה, כדוד אביו, כפי תורה שבכתב וגם שבעל פה, הוא נאמן למסורת היהודית, ויקוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה, במילים אחרות, יחוקק חוק חינוך תורני חובה. כל ילד בישראל צריך ללמוד יהדות. לגיטימי. הוא אומר, יקוף, איך קופים? על ידי חוק. ויקוף כל ישראל ללך בה לחזק בדקה של התורה. וילחם מלחמות השם. הוא לא יהיה סתם אדם שיושב באיזה מקום. הוא מנהיג מדיני וצבאי. כמו היום, ראש הממשלה הוא אחראי לצבא הגנה לישראל. הצבא ישראל מבצע את מה שהממשלה קובעת. אז הוא נלחם מלחמות השם מבחינה הזאת שהוא המנהיג של הצבא שלנו. הרי זה בחזקת שהוא משיח. אז קודם כל צריך לעבור את הדברים האלה. אחר, אם באמת הוא כך, דרך אגב, אני אומר את זה כמין את הדבדיחותה, אבל יש בזה משהו. בשעתו היה שר הפנים, הרב יצחק פרץ, היום הוא רבה של רעננה. אנחנו גם קרובי משפחה, נהיינו משך הזמן. הוא היה שר הפנים. אני לא זוכר מי היה ראש ממשלה בתקופתו. בכל זאת, הוא קיבל, היה מין כזה, כשראש ממשלה נוסע לחוץ לארץ, אז אחד השרים הבכירים מקבל את המושכות לידיו, והוא נהפך לראש ממשלה. עכשיו, הוא, פרץ אמרנו מאיפה? בן פרצי, אני לא בדקתי את זה, אבל אני מניח, משפחת בן דוד. תלמיד חכם, הוא עכשיו אחרי על הצבא גם. אז מה הוא בחזקת? משיח. אבל אל תקחו אותי, אני אומר את זה כמילתא דבדיחותא.
חינוך תורני. הוא
צריך לחוקק
את החוק של החינוך תורני, ואז בכלל.
אז הוא רק צריך את זה. אבל יש עוד כמה נתונים שצריך לממש. זה לא רק בחזקת משיח, אלא משיח ודאי. מה צריך? ואם עשה והצליח, ובנה מקדש, לא נבנה מקדש, במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, אנחנו בעיצומו של תהליך של קיבוץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד. ככה אומר הרמב״ם. ואנחנו צריכים לדעת שהרמב״ם זה לא רק דברי אגדה, זה לא דברי אגדה, זה דברי הלכה. הרמב״ם זה ספר הזה משנה תורה, ובאמת ככה צריך להתייחס אל ההופעה הזאת של המשיח. אבל ברשותכם נחזור למאמר של הרב שהוא מבדיל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. בוא נראה.
יש פה בעיה, אנחנו רואים לכל אורך הדרך, כאילו יש איזשהו קונפליקט בין בית יוסף לבין...
לא, מתי יש קונפליקט? מתי? כשהתמונה היא לא בשלמותה. כמו שאומר הנביא יחזקאל, שלעתיד לבוא זה יהיו עץ אחד. שניהם יתאחדו ביחד. כל אחד יש לו את הפונקציה שלו, את התפקיד שלו. נראה את זה כאן בתוך. הקונפליקט, כמו הפרשה שלנו, שכל אחד לא יודע בדיוק את התפקיד שלו. ואז הם מתנגשים. ככה בכל דבר דרך אגב. ההתנגשויות הן בגלל שהאדם לא מוצא את המשבצת שלו, את הייעוד שלו. ואז יש התנגשויות עם האחרים. אבל בוא נראה את זה בתוכו. אני כן, השאיפה היא בכל זאת שכל בעי עולם, למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, שכל באי עולם יקראו בשם השם, צריך גם מרכז שממנו תבוא השפעה. ואיפה המרכז הזה? ארץ ישראל, ירושלים. מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, אין המטרה להקים רק מרכז, אלא כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. אנחנו הולכים להקים מדינה לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל האנושות כולה. הולכים להקים את בית המקדש לא רק לעצמנו, אלא גם אל האנושות כולה. וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, ממדרגה של אנחנו דואגים רק לעצמנו וצריכים גם להשפיע על האנושות, צריכה להיות גם כן כאין הריסה אל הדברים שהושרישו מצד הלאומיות המצומצמת. זה מותו של משיח בן יוסף. פתאום אתם ברא, אני צריך לחשוב גם על האנושות כולה, לא רק לדאוג לעצמי. אז יש ההריסה של הצמצום על מנת לבנות את העניין האוניברסלי, העניין הכללי. שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. כמו שיש אנשים אומרים היום, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, תורה, 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 רק זה. רגע, נכון, ארץ ישראל, נכון תורה, בשביל מה? רק בשביל ארץ ישראל? לא. ארץ ישראל היא בשביל שמכאן, מציון, תצא תורה, ודבר השם, מירושלים. האנושות כולה, זה נאמר בחזון אחרית הימים, אצל ישעיהו הנביא. אז זה מה שהרב אומר, צריך לעבור מהצד השוביניסטי, הלאומי הצער והמצומצם, לגישה הלאומית, העולמית, האוניברסלית, הקוסמופוליטית. לכן גם הרב ציודה זכר צדיק וגם הרב זצ"ל, ביחס לערבים למשל, הם היו מאוד 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 מקפידים על אנשים שחרפו וגידפו או דיברו לה יפה אל הערבים. למרות שהם היום אנחנו בקונפליקט איתם, אבל אומר, אבל גם הערבים הם חלק מהאנושות. ואנחנו צריכים לדעת שהתפקיד שלנו לא להיות מצומצמים ולראות רק את הצד שכנגד. להבין שבסופו של דבר אנחנו צריכים להשפיע על כולם. וגם כשאנחנו מנהלים מלחמות נגד אויבינו, לקחת בחשבון את השלב של אחרי זה, אחרי המלחמות, שיש שלום, שלום בעולם, כי תיתו חרבותם לעתים, לא יישא גבולות חרב, לא ידעו מלחמה, ואנחנו תפקיד, יש לנו תפקיד מרכזי בשלום העולמי הזה. כדוגמה אני אומר. אז לכן, גם היום צריך מאוד להיזהר, אלה שיש להם אהבת הארץ, וגם לנו יש אהבת הארץ, לא להיות מצומצמים. להבין שמעבר לדברים האלה, יש דברים אוניברסליים, דברים אנושיים, כלליים. על כן, עתיד משיח בן יוסף להיהרג, זה השאלה. הצמצום הזה, הקטנות הזאת תיהרג. הגישה, שכאילו אנחנו רק בשביל עצמנו ותו לא, זה תיהרג. ונעלה קומה ונהיה יותר כללים אוניברסליים. ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד, שמידת הכוסף אל הטוב הכללי, דיינו לאנושות כולה, מגיעה לביטול ערכה של ההתאחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר. לא יהיה רע בעולם. אתה רואה, זה תפקיד חשוב יש למשיח. לבאר את הרע, לבטל את הרע. היום זה נראה כמשימה בלתי אפשרית, נכון? אני מודיע לך שזה אפשרי. לא בגלל שאני אומר, בגלל שהתורה אומרת, מגיד מראשית אחרי. הקדוש ברוך הוא סידר, הקדוש הוא טוב השם לכל, ברחמיו על כל מעשיו גם עכשיו. ומה שנראה בעינינו כרגע כדבר רע, בסופו של כל התהליך ההיסטורי, הרי מגיד מראשית אחרי, נראה שהכל היה לטובה. ואנחנו בעצם בהיסטוריה סוגרים מעגל ומגיעים בחזרה לנקודת ההתחלה של האדם הראשון שהיה בגן עדן. והאדם הראשון בגן עדן הוא היה בעולם שהוא טוב, עולם שכולו טוב. ואנחנו תואמים, אנחנו עם ישראל, אומרים על העולם הבא, מה זה העולם הבא? עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. ואנחנו כאומה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אנחנו כל שבת תואמים את מעין העולם הבא כזה. שבעצם הכל טוב, והרע יבואר, יבואר מן העולם, לא יהיה, וזה תפקיד של המשיח, משיח בן דוד, שאנחנו בעיצומו של תהליך לקראתו. הנה עוד צעד אחד והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים, נמצא שביטול היצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים הם בעניינם זה לזה. למה? משיח בן יוסף הוא מצומצם. הוא חי בעולם של קונפליקטים, של אינטרסים, של מלחמות. ויצר הרע זה קשור לאחד לשני. לכן זה קשור לזה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל במסכת סוכה על הפסוק והביטו את אשר דקרו. אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג, או על יצר הרע שנהרג, זה היה מחלוקת שם בנו. נחזור לעניין שלנו. אנחנו בתקופה של תחיית עם ישראל. וחכמנו זיכרונה לברכה, כמו שראינו, הם קובעים שהתקופה הזאת היא תקופה של גאולה, תקופה שמתייחסים אליה כאל משיח בן יוסף. עם כל הקונפליקטים של משיח בן יוסף, כולל מלחמות, כולל קשיים, כולל בעיות. אבל אנחנו, העם היהודי, יש לו מבט ארוך, מבט חיובי. אנחנו אופטימיים, אנחנו מסתכלים קדימה, ומסתכלים על התקופה הזאת רק כהכנה למשיח בן דוד, שבו יבואר הרע מן העולם, ועם ישראל יתפוס את מקומו במשפחה של המין האנושי, משפחת העמים, ובאמת ירושלים, כמו שהנביאים אמרו, ירושלים וכל מה שמבטאת ירושלים, שזה אחדות עם ישראל, היא תהיה בעלת השפעה עולמית, ובהתקיים בנו באמת חזון נביאי ישראל, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, במהרה בימינו, אמן. מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברך.
תודה רבה לרב דוב ביגון, ראש הישיבה, על שיעורו על פרשת השבוע, פרשת ויגש בשידור חי. השיעור הוקלט, צופים יקרים, גם לרשת מורשת, וישודר בשעה 20:00 בשידור חוזר ברדיו. שידור הבא, שיעורו של הרב חנן פורט, פשר מנורת הזהב בנבואת זכריה, שיעור בנושא חנוכה. ולאחר מכן נמשיך ונשדר לכם שיעורים שונים בנושא חנוכה מפי רבני המכון ורבנים שונים. המשך צפייה נעימה.